ולפני שננתח את המצב הכללי של הקורונה כעת בישראל, וגם את המצב בפרט במערכת החינוך, אנחנו רוצים להתעניין בשלומם של הקשישים, ושמענו עכשיו מדקלה גם את התחושה המוטרדת שיש כבר במשרד הבריאות, אחרי ששמענו על כמה וכמה קשישים שנמצאו חולים, ואנחנו רוצים לדבר איתך, פרופסור נמרוד מימון, מנהל התוכנית של מגן אבות ואימהות, שלום.
צהריים טובים, אסתי.
אתה האיש שנותן מענה למשבר הקורונה בבתי האבות, במוסדות הסיעודיים, בבתי הדיור המוגן והבתים לתשושים, ואנחנו מתעניינים בשלומם של האבות והאימהות, הסבים והסבתות, הקשישים שלנו, כי בגל הראשון נעשו הרבה טעויות, יש אפילו מי שאומר מחדלים והזנחה. איפה הדברים עומדים עכשיו?
בואו נתחיל במקרה הנוכחי שבו אנחנו עוסקים. האירוע בבית האבות אור יהודה בעצם זוהה באמצעות המבצע הדגימות הסקרינינג, זה בדיקות סקירה שאנחנו עושים ברחבי ישראל בבתי האבות, ובתחילת השבוע נדגמה מטפלת שהייתה חיובית, וברגע שאנחנו רואים מטפל או מטופל בבית אבות שנדגם חיובי, מבחינתנו זו התפרצות, אנחנו נכנסים לנוהל בו אנחנו מבצעים דגימות חוזרות, ולמעשה מה שקרה זה שבדגימה החוזרת שבוצעה נמצאו 9 מטפלים ומטופלים חיוביים. אחד מהם הרגיש שהיה במצב קל ולכן מושפז, כל השאר היו אסימפטומטיים ובודדו. ולמעשה התוכנית הזאת היא התוכנית המודיעין של מבצע מגן אבות ואימהות. התוכנית מודיעין מייצר מצב שבו אנחנו יכולים לזהות
תכף מוקדם. תכף נדבר על המודיעין, ואני רוצה לשמוע עליו, כי הוא חשוב מאוד, אבל אני רוצה תחילה לשמוע מה מצבם של המטופלים. אתה אומר חלקם אין להם סימפטומים.
כן.
יש חלקם הסימפטומים. מאושפזים בבית חולים?
אחד
מאושפז?
אחד במצב קל אושפז, וכל השאר אסימפטומטיים, הם מרגישים מצוין. אם לא היינו עושים את הבדיקה, הם היו ממשיכים להרגיש מצוין, ממשיכים להדביק את סביבתם,
כן.
ולכן חשוב מאוד באמת לשבור את מעגל ההדבקה בתוך בתי האבות.
והם נמצאים בתוך בידוד? הם נמצאים בבידוד?
כן, הם יצאו לבידוד כמובן.
באיזה,
כן,
על איזה גילאים אנחנו מדברים?
בתי האבות 80 פלוס. זה הגילאים של תושבי בתי האבות במדינת ישראל, למעשה זה האזור באמת הכי רגיש.
מה עושים במקום כזה כמו אחוזת אייל, שיש כמה וכמה מטופלים שנמצאים חולים או נשאים, עושים איזשהו טיהור במקום הזה?
נכון, אני בדיוק חוזר עכשיו משם, הייתי עכשיו שם וחזרתי עכשיו, ובוצע תוך כדי זה שהייתי שם, נכנסו צוותים על מנת לתאר, ואני רוצה להודות באמת לפיקוד העורף, שנכנס פנימה עם צוותים גדולים ותיהר את המקום, בנוסף לזה, כמובן, אנחנו מבצעים עכשיו בדיקות חוזרות ונשנות על מנת לאתר עוד מטופלים שכרגע מרגישים מצוין, הם היו שליליים בדגימה של סוף השבוע, אבל סביר להניח שיהיו לנו מקרים נוספים שנאתר אותם בתהליך של דגימה חוזר ונשנה, ובתהליך שימשך שבועיים שלושה עד שכל בית האבות יהיה נקי מקורונה. זה המהלך הרגיל, ולמעשה אנחנו צופים שמהלך דומה, כמו שקורה בבית האבות הזה, התרחש פעם אחר פעם בשנה הקרובה. זה אירוע מתמשך, זה אירוע שלא הולך להסתיים בשנה הקרובה, ואנחנו נערכים אליו.
מה לגבי הקשר עם המשפחות? עכשיו שנמצאו כמה חולים, האם בית האבות ייסגר בפני משפחות, למשל, לא תאפשרו ביקורים? שאר האנשים בבית האבות הזה שהם לא חולים ולא נחשפו למטפלת הזו, או לאנשים שנמצאו חולים, ימצאו את עצמם גם בבידוד בשביל להגן על עצמם?
אז אני מפריט את השאלה הזאת לשניים. שאלה אחת זה מה יקרה בבית האבות הספציפי הזה שבו זוהה הקורונה, וכרגע המקום הוא מסוכן לביקורים. הבחינה הזאת היא שיכול להיות שאחד הדיירים או אחד המטפלים מרגיש בסדר, אבל הוא יכול להדביק את סביבתו, ולכן אנחנו בשלב הזה מונעים ביקורים בבית האבות הספציפי. אני חושב שהשאלה היותר חשובה זה השאלה הכללית. איך אנחנו מתייחסים לביקורים בעידן של שגרת קורונה בבית האבות? וזאת שאלה מאוד מורכבת, אנושית, רפואית. ברור לנו לגמרי שאנחנו רוצים להגן על תושבי בתי האבות ועל הגיל השלישי מפני מגפת הקורונה, זה כולם רוצים. מצד שני, אנחנו יודעים שספרות רפואית, אתה לוקח קשישים, אתה מבודד אותם, אתה מונע מהם מגע חברתי, אתה מונע מגע עם בני המשפחה שלהם, אתה מחמיר את מצבם הרפואי. ומהבחינה הזאת, אתה בין הפטיש לסדן, לא תוכל למצוא את הדרך שהיא באמת טובה. אתה צריך לבחור בין שתי אפשרויות ששתיהן אינן טובות. ולהערכתי בשלב הנוכחי של המגפה אנחנו יכולים קצת לשחרר יותר ביקורים, לא שלא היו ביקורים בשבועות האחרונים, היו ביקורים אבל הם היו מאוד מוגבלים, ואנחנו מתכננים, למרות האירוע האחרון, הוא לא אמור לשנות אסטרטגיה. כמו אם אתה רואה את המצב, כמצב של התפרציות חוזרות ונשנות, לא תוכל למנוע במשך שנה שלמה ביקורים בבתי אבות. ולכן אנחנו צריכים לקחת סיכונים מסוימים, בהדיעה שיכול להיות שתהיה קצת יותר קורונה, אבל בהדיעה מאוד מאוד ברורה שהקשישים שלנו ירגישו יותר טוב מעצם זה שהם פוגשים את בני המשפחה שלהם. וזה בעיניי מאוד חשוב, מאוד אנושי. אני רוצה לספר לך סיפור קטן.
כן.
היות ואני מנהל מחלקה פנימית בסורוקה.
כן.
אז למחלקה שלנו הגיע בן 90, בשבוע שעבר אני נכנסתי למחלקה, סיפרו לי בבוקר, המתמחים הם היו מאוד נסערים. בן ה-90 הזה היה בבית אבות, בחודשים האחרונים היה מבוטט, והוא הגיע בשעות האחרונות לחייו, לא בגלל קורונה, פשוט מחלה אחרת גרמה לזה שאלה היו השעות האחרונות לחייו, ובני המשפחה שהגיעו, הם היו מאוד מאוד נסערים ומאוד כאובים, שהם לא פגשו אותו בחודשים האחרונים ולא הייתה להם הזדמנות להיפרד ממנו. קשישים כאלה נמצאים בכל מקום, הרבה פעמים אנשים בוגרים אומרים לי, אני מוכן למות מקורונה, רק לראות את הנכד שלי, רק לראות את בני המשפחה שלי, וזה מאוד מאוד נוגע ללב. לא שאני אומר שצריך לשנות מדיניות כללית, או סמך סיפור כזה או אחר, אבל צריך גם לקחת את זה בחשבון באופן מאוד משמעותי, ולקבל החלטות שלי מול זנות.
פרופסור מימון, כרגע ההתפרצות היא רק באחוזת אייל, ככל שאתם יודעים, מהבדיקות שאתם עושים, רק שם.
כן, בשבוע האחרון היו התפרצויות קטנות, אבל עוד פעם, זה התפרצות משמעותית מבחינתנו.
איפה היו הקטנות יותר?
היה לדוגמה בבית החולים הרצוג, בית החולים הרצוג הוא בית החולים בכניסה לירושלים, אז היה אירוע שמספר מטפלים, ואז סקירה נוספת של בית החולים הזה, שהוא בית החולים גריאטרי גדול מאוד, הדגימה שהוא נקי, ויש עוד פעם.
המטפלים זה עניין שצריך באמת לחשוב איך פותרים אותו, כי הם יוצאים והם נכנסים והם עלולים, כמו שאנחנו רואים, להביא את הנגיף פנימה.
המטפלים הם נקודה מאוד מאוד חשובה ורגישה. מטפל הוא למעשה מטפלים של בתי אבות, אם נסתכל בכלל על בתי אבות. אז עכשיו, בחודש הזה אני פגשתי הרבה בתי אבות ואת המצב של בתי אבות. יש חוסר עצום בכוח אדם של מטפלים בבתי אבות, ומדינת ישראל חייבת לתת לזה מענה במהלך ההיערכות לגל השני. אם בתי החולים צועקים שחסר להם כוח אדם, ואני בא מבית חולים, שתמיד אנחנו רואים חסר לנו וחסר לנו, בטח במחלקות הפנימיות שצריך לחזק, אז בתי אבות הם במצב קשה אפילו יותר, ואם מסתכלים על בתי אבות, הם הבאפר שלנו, או שכבת המגן, או קרית הביטחון, קרית ההגנה, לפני הגל, הבא, כי הם עומדים שם בחזית, וחייבים להגן אותם, לחזק אותם, למגן אותם, ולהוסיף להם כוח אדם.
תמונת המודיעין שהתחלת לדבר עליה בהתחלה, ועצרתי אותך כדי לדבר על הדברים שקורים עכשיו, איך היא מתנהלת ביום יום? כי היא מאוד חשובה.
נכון, אנחנו דוגמים כל יום 6,000 דגימות, אנחנו עורכים את הדגימות, גם חלקם הולכות באופן אקראי, חלקן הולכות לאזורים חמים שהיו בהם התפרציות, כמו לדוגמה ירושלים או באר שבע, שהיה התפרצות בבית הספר שבוע שעבר, וחלקן הולכות לדגימות חוזרות באזורים, במקומות כמו לדוגמה עכשיו באור יהודה. אז אנחנו מחלקים את כל הדגימות שלנו בהתאם לתבנית קבועה מראש, אזורים חמים, אזורים שבהם אנחנו רוצים לחזור לבדיקות, ורוב הבדיקות הולכות לאזורים אקראיים, כמו המקרה הזה של אור יהודה, שהוא בעצם התגלה באופן אקראי בתחילת השבוע.
אני רוצה לסיום לשאול אותך, אתה רופא בכיר, אתה פנימאי, אנחנו בתחילתו של גל שני, כמו שאתה רואה את זה, או שזה לא ברור?
אני, תראי, אני אגיד לך ש... מנקודת וזווית הראייה שלי באזור הדרום. אנחנו 3 שבועות אחרי יציאה מסגר באזור הדרום, אנחנו יודעים, ואנחנו כולנו רואים ברחובות, וראינו גם התפרצויות בתוך כפרים בדואים. 3 שבועות אחרי לא ראינו עלייה מאוד משמעותית בכמות האשפוזים בבית החולים סורוקה, שזה המקום שבו מאשפזים מטופלים. אז אני הייתי אומר שבוא נראה עוד שבוע, ובוא נמשיך להקפיד או לנסות להקפיד על הכללים, שמשרד הבריאות הורה לנו לקיים, ריחוק חברתי, עטיית מסכות, כל הדברים המאוד חשובים האלה, ולהיערך לרע, אם כי לקוות לטוב, אני מקווה שהדברים יהיו יותר טובים. אני רוצה עוד משהו אחד קטן,
לציין,
וזה עידוד לרשויות המקומיות. הרשויות המקומיות, אם יהיה לנו גל שני, אנחנו נערכים לגל שני, יהיו מאוד חשובות בהכלה של אירועים כאלה בבתי אבות, ואנחנו רוצים גם להערב אותם, ולדוגמה עיריית אור יהודה במקרה הזה הייתה מאוד מעורבת ועדיין מעורבת בשיחות עם משפחות ובעזרה למקום שנפגע, וזה יהיה מאוד חשוב בגל השני.
הפרופסור נמרוד ממון, מנהל תוכנית מגן אבות ואימהות, תודה רבה לך.
תודה אסי, שיהיה לנו יום נעים.
תודה רבה.